נעסוק היום בסוגיה קידושין בכסף. העיקר זה ההנאה שמקבלת מהכסף, או זה גדר קנייני כמו כל הקניינים. הגמרא בדף ו עמוד ב, מסקנת הגמרא, אלא אמר רבשי בכולו קני, כלומר מתנה על מנת להחזיר, בתרומה, בפדיון הבן, בכולו קני, לבר מאישה, לפי שאין אישה נקנית בחליפים. אדם נתן לאישה דינר על מנת להחזיר, ואמר לה, הרי את מקודשת בדינר זה, אני נותן לך את זה על מנת, על מנת שתחזירי לי. היא לא מקודשת. מדוע? כי זה חליפין. תוספות מסביר, זה לא חליפין. אבל גזרו חכמים שמתנה על מנת להחזיר לא יקנה, כי זה דומה לחליפין. כך אומר תוספות. נראה לריד אליו חליפינו ומדרבננו ללא אבי קידושין, לפי שדרך העולם להחזיר חליפין, ואבי כאין חליפין. זאת אומרת, בעצם מצד הדין, מתנה על מנת להחזיר, לפי דעת התוספות, אפשר לקדש בזה אישה מדאורייתא, אבל מפני שאישה לא נקנית בחליפין, וזה ממש דומה לחליפין, אבל זה לא חליפין, כי הוא הקנה לה. חליפין זה רק מעשה קניין כזה, שהוא נותן את הסודה, הוא לא ממש מקנה, זה דרך קניין כזה, מקנה, אבל לא מקנה. אבל כאן הוא נותן לה על מנת שתחזיר, זה מתנה גמורה, אלא בתנאי. אז היא מקודשת מדאורייתא, אבל זה נראה כמו חליפין, לכן היא איננה מקודשת. רמב״ם אומר שלא מקודשת מצד הדין, לא מצד הגזרה של חליפין. אומר הרמב״ם בפרק ה' הלכה כ' ד', האומר לאישה, הרי את מקודשת לי בדינר זה על מנת שתחזירהו לי, אינה מקודשת, בין החזירה ובין לא החזירה. למה? שאם לא החזירה אותו, הרי לא נתקיים התנאי. אז ממילא הוא בכלל לא נתן לה, כי אם הוא נתן לה על מנת שתחזיר, ואם היא לא החזירה, אז היא לא קיבלה את זה. ואם החזירה אותו, הרי לא נהנית ולא הגיע לידה כלום. אז כיוון שאין לה הנאה, אז היא לא מקודשת. זאת אומרת, לא מצד גזירה של חליפין, אלא מצד הדין בעצמו, מקבלת דבר ואין לה מזה הנאה, היא לא מקודשת. נפקא מינה. אם הוא אומר לה, לא תני דינר זה על מנת להחזיר, אלא אומר לה, קחי קישוט זה. תתקשתי בזה יום אחד, אחר כך תחזירי לי. תתקשתי בזה שעה אחת, אחר כך תחזירי לי. אני נותן לך מתנה, ואני מקדש אותך, בהנאה שיש לך מזה, מהשהייה הזאת, שהתכשיט הזה יישאר בידך. לפי הרמב״ם, יש כאן הנאה, והיא תהיה מקודשת בזה. הוא נותן לה, מקנה לה את החפץ להנות ממנו, אבל מנה, אבל על מנת להחזיר. לא חשוב, אחרי יום, אחרי שעה, הרבע שעה, לא משנה. אם יש לה מזה הנאה, אז לפי הרמב״ם היא צריכה להיות מקודשת. לפי התוספות, נתנה על מנת להחזיר, יש גזירת חליפין. והיא לא תהיה מקודשת, אף על פי שיש לה הנאה. אבל כאן יש גזירה, כי זה דומה לחליפין. כל מתנה על מנת להחזיר, דומה לחליפין. זה הנפקא מינה בין, אם נגיד שזה מטעם גזירה, ובין נגיד שזה מצד הדין, מפני שאין הנאה. כך אומר הגר"א, שזה ההבדל בין התוספות ובין הרמב״ם. יש נפקא מינה לצד שני. אם הוא מקדש אותה באיסורי הנאה, שאסור ליהנות מהם, אבל אפשר לזכות אותם בהם. יש קניין, איסורי הנאה דרבנן נגיד. אז היא זוכה בהם ולא יכולה ליהנות. לפי התוספות, תהיה מקודשת, כי יש כאן קניין. אין כאן הנאה, לא צריך הנאה, צריך קניין. היא קיבלה את האיסורי הנאה וקנתה אותם, והיא מקודשת בזה. לפי הרמב״ם, עיקר הקידושין זה בהנאה, וכיוון שזה איסורי הנאה, אסור לה ליהנות, יכולה לקנות, קונה את זה, אבל לא יכולה להשתמש בזה, אז לכן היא לא תהיה מקודשת. ואכן זה, את הדבר הזה אומר הרב, בעזרת כהן, בתשובה של מעמוד גוף ממזיים, הוא אומר הרב שזה, בזה נחלקו הרמב"ם, התוספות והרמב"ם. מפני שכאן אין גזירת חליפין, כמובן, כי הוא נותן לה את זה לא על מנת להחזיר, הוא נותן לה את זה באופן מלא. הוא אומר, אבל לשיטת הרמב"ם, שכתב בפרק ה' דהלכות אישות, האומר לאישה ראית מקודשת ובדינה זה על מנת שתחזירה אינה מקודשת, בין החזירה בין לא החזירתו, שאם לא החזירתו, ואם כן החזירתו לא נהנית, לדעת הרמב״ם קניין ולא הנאה לא מהני. אז לפי הרמב״ם היא לא תהיה מקודשת, לפי התוספות היא תהיה מקודשת. וממשיך הרב שזה שיטתו של הרמב״ם בהדל, ולכן מקדש במלווה. אם הוא אומר לה תהיה מקודשת לי במחילת, אני מוכל לך על המלווה שאת חייבת לי, אז היא לא מקודשת, כי היא לא מקבלת שום דבר. עכשיו שום מנה לא מקבלת, כבר השתמשה. שרי לא, כן. אם הוא מקדש אותה בהנאת מחילת מלווה, אז אם יש שם הנאה, הוא דוחה, הוא נותן להלוואה על מנת שתשתהה עם ההלוואה הזאת, עם ההנאה הזאת שיש לה מההלוואה הזאת, הוא מקדש אותה, היא כן תהיה מקודשת. אבל אם הוא מקדש אותה במלווה עצמה, לא. ולקנות, אפשר לקנות במלווה. כלומר, אתה חייב לי כסף, אני מוכר לך על הכסף הזה, ואתה נותן לי את הקרקע. יש קניין. זה ככה רמב״ם אומר בהלכות מחירה. אבל בקידושין, זה לא צריך להיות דין קנייני, צריך להיות הנאה. וכיוון שאין הנאה ממשית כעת מהמחילה של המלווה, כן, אני נותן, מוכר לך על המלווה, ואתה מוכר לך ואתי מקודשת לי, אין הנאה לא מקודש. כלומר, שיטת הרמב״ם שקידושין צריכים להיות שיהיה לה הנאה כעת ממה שהוא עושה, אומר, נותן, ואז היא מקודשת. לא מעשה קניה. צריך להיות הנאה. הרמב״ם לשיטתו, אני רוצה עוד להמשיך באמת לבאר את הנקודה הזאת שאני אמרתי, שמה שאמרתי שאומר הרב הוא גם בעצמו מזכיר שזה אבני מילואים גם מתייחס לעניין הזה, ואבני מילואים בסימן כ"ח סעיף נון דלת, השולחן ערוך אומר, המקדש ביסורי ענה דרבנן לגמרי, שאין לו עיקר בדורייתא, מקודשת. שואל, מביא אבני מילואים, ששואל הבית שמואל, לכאורה אינה מקודשת, בכל איסור דרבנן, ואפילו אין לו עיקר בתורה, מה לדורייתא מותר בענה, מכל מקום מחמת גזירת חכמים אסור בהנאה, ואינו נותן לה כלום. ואימית, וכן היית בתשובת עריף, אם יקדש אותה לפני עדים פסולים מדרבנן, מדאורייתא העדים האלה כשרים, מדרבנן הם פסולים, אינה מקודשת, כיוון שהעדים פסולים מדרבנן. וגם כתבתי לאל, אם יקדש אותה בדבר שאין בו קניין מדאורייתא, אבל יש לו קניין מדרבנן, מכל מקום קונה אותה מדאורייתא. כלומר, הוא מקדש את האישה בקניין דרבנן, הוא מקדש אותה, זה קונה אותה מדאורייתא, כגון מעמד שלושתם. משום דלידי תיקון חז"ל נעשה שלא מדאורייתא. כלומר הוא נותן לה, הוא אומר לה, מה שפלוני חייב לי, הוא יהיה חייב לך, ונעשה חוב חדש שמתחדש אליה, אז היא מקודשת. אף על פי שזה קניין דרבנן. למה? כי מה קניין דרבנן מועיל לדורייתא. גם להפך, איסור דרבנן מועיל לדורייתא. וכיוון שיש כאן איסורי הנאה דרבנן, אז אי אפשר באיסורי הנאה דרבנן לקדש. וצריך עיר, אומר הבית שמואל. ואבני מילואים אומר, ומה שהקשה בית שמואל, למה בכך דמותר מן התורה? כיוון לאסור בענה מדרבנן, אפילו אין לו עיקר מן התורה, אינו נותן לה כלום. נראה דלא גרם ממתנה על מנת להחזיר. מתנה על מנת להחזיר מיד, דלית בענה, שווה פרוטה, בקישוט, אפילו הכי מקודשת מן התורה. אין ענה, אבל, ואף על גב דלא נהנית כלום, אלא משום גזירת חליפין אינה מקודשת. כדי איתה בפרק כמה דקידושין, ומוכח דכל שנותן לה כסף, אף על גב דלית להנאה, מקודשת. והוא הדין בסורי הנאה דרבנה. שם היא לא מקודשת במתנה על מנת להחזיר, כי זה גזרה, משום חליפין. אבל כאן שהוא נותן לה איסורי הנאה, היא לא יכולה ליהנות מהם, אבל היא קונה אותם. אז היא מקודשת. כי יש כאן מעשה קניה. תרים את הקול שלך.
כסף במתנה על מנת להחזיר הוא שווה לכל העולם.
נו.
אצלה, כסף להחזיר, לא שווה לה. כסף ברבנן, אף אחד לא יכול להשתמש בהם, אז אף אחד לא שווה.
אז אתה אומר שאין בזה קניין? טוב, אבל ההלכה שיש קניין בישראל דן על דרבנן, ויש דעות שהוא מביא כאן, שהריבש כתב, שאפילו בישראל הנאה דאורייתא היית לזכייה, זה הקצות אמר, הזכיר את זה בסימן תבר, שיש בזה מחלוקת. אם דבר שיסוירה נעד אפילו דאורייתא, האם יש בזה קניין או לא. בדרבנן יש קניין. אז היא קונה את היסוי הנעד, אף על פי שלא יכולה להשתמש בה. מבחינת דיני קניינים, היא קנתה כאן משהו, יכולה להיות מקודשת בזה. אם מה שדרוש לצורך קידושין, זה קניין. זה מה שטוען אבני מילואים. אם צריך לתורך קידושין והנאה, אין הנאה כאן. אז לרמב״ם, היא לא תהיה מקודשת, אף על פי שהיא קנתה את האיסורי הנאה, ולתוספות היא כן תהיה מקודשת. זה מה שאומר אבני מילואים, שלרמב״ם שצריך הנאה, אז באמת היא לא תהיה מקודשת. אבל לשיטת התוספות, שלא צריך הנאה, שמתנה על מנת להחזיר, היא מקודשת אפילו מיידית, מדורייתא. פה אין לנו את הבעיה של גזירה של חליפין, אז לכן, לתוספות היא צריכה להיות מקודשת. וזה שיטת הרמב״ם בעצם לכל אורך הדרך. אנחנו רואים שהרמב״ם בהלכות בפרק ה', זה הזכרתי כבר, שבענת מלווה הרמב״ם אומר, המקדש במלווה אפילו הייתה בשטר אינה מקודשת. כיצד? כגון שהיה אצלה חוב דינר ואמר לה, ראה את מקודשת לי בדינר שיש לי בידך, אינה מקודשת. שמלווה להוצאה ניתנה, ואין כאן דבר קיים ליהנות בו מעטה, שכבר הוציאה אותו דינר ועברה ענתו. אבל המקדש בענת מלווה, הרי זו מקודשת. וכן אומר הרמב״ם, בהסברת הדין של קידושין מדין ערב, האישה שאמרה, תן דינר לפלוני מתנה, ואתקדש אני לך, ונתן ואמר לה, הרי את מקודשת לי בהנאת מתנה זו שנתתי על פיך, הרי זו מקודשת. הוא אומר לה, בהנאת מתנה זו שנתתי על פיך. הוא לא אומר לה, הרי את מקודשת בזה שנתתי לפלוני דינר על פיך, אלא בהנאת מתנה זו. כן, אני מדגיש את זה, כי הראש והפרשים האחרים לא אומרים, לא מזכירים את הנאת מתנה, אלא בזה שנתתי לפלוני על פיך. וחוזר הרמב״ם אחר כך וממשיך עוד פעם, אף על פי שלא הגיע לה כלום, הוא מסביר, הרי נהנית ברצונה שנעשה ונהנה פלוני בגללה. נעשה רצונה ויש לה מזה הנאה שפלוני נהנה בגללה, ובהנאה הזאת שהיא מקבלת היא מקודשת. לא בזה שפלוני קיבל וזה כאילו היא קיבלה, אלא בזה שפלוני שיש לה הנאה מהאיש הזה שנתן לפלוני את הכסף, והיא נהנית מזה שהוא נתן לפלוני, ובזה הוא מקדש אותה. וכן אם אמרה לו תן דינר לפלוני מתנה וקדש קדש אני לו. כאן אנחנו מדברים מדין שניהם, מדין עבד כנעני ומדין ערב כאחד. תן דינר לפלוני ואני אתקדש לאותו פלוני. ונתן לו וקידשה אותו, וקידשה אותו פלוני, ואמר לה, הרי את מקודשת בהנאת מתנה זו שקיבלתי ברצונך, הרי זו מקודשת. שוב המקדש אומר, לא הנותן, היא אומרת לך, תן דינר לפלוני, והקדש אני לא. הפלוני הזה, שהוא עכשיו הולך לקדש אותה, אז הוא אומר לה, הרי את מקודשת בהנאת מתנה זו שקיבלתי ברצונך, אני קיבלתי ברצונך, את רצית שאני אקבל את המתנה הזו, ואני קיבלתי, ונעשה כאן לך הנאה מזה שהוא נתן לי, והרי לך הנאה מזה שאני קיבלתי, ואת ראי זו מקודשת. הרשב"א מקשה, שזה יכול להיות רק באדם חשוב, מה זה שהוא קיבל מהנאה, אבל כיוון ש... אבל הרמב״ם לא קשה לו הדבר הזה. והוא עכשיו נתן לה הנאה שהוא קיבל כסף, למרות שהוא לא אדם חשוב, אבל גם הוא לא, גם לא היא הוציאה הוצאות, אלא מישהו אחר נתן. אז יש לה הנאה מהעובדה שהוא מקבל את הדינר הזה, ובהנאה הזאת הוא מקדש אותה. אמר לה, אלך דינר זה מתנה, והתקדשי לפלוני. פה אנחנו הולכים לדין עבד כנעני. למה הרמב״ם עשה כאן סדר לא מסודר? בגמרא אנחנו הולכים, בהתחלה יש לנו דין ערב, אחר כך דין עבד כנעני, אחר כך מדין שניהם. והרמב״ם דין ערב, מדין שניהם, ועכשיו דין עבד כנעני. זה לא מתאים לרמב״ם לשנות את הסדר סתם. הרמב״ם אומר, אמר לה, הלך דינר זה מתנה, והתקדשי לפלוני. לא אני מקדש אותך, אלא התקדשי לפלוני בדינר שאני נותן לך. וקידשה אותו פלוני, ואמר לה, הרי את מקודשת לי בהנאה הזו, הבא לך בגללי. את קיבלת עכשיו כסף מההוא, בגללי, כדי שאני אקדש אותך. אז זאת אומרת, את נהנית ממני, שמישהו נותן לך עכשיו דינר. אז הרי זו מקודשת. אף על פי שלא נתן לה מקדש כלום. הוא לא נתן לה כסף, אבל הוא נתן לה הנאה, והיא מקודשת. ושאלנו, למה הרמב״ם לא הלך לפי הסדר של הגמרא, וזה קשה, מפני שצריך להיות לפי הסדר, כי קודם יש לנו דין ערב, קודם יש לנו דין עבד כנעני. אחר כך זה מחדש את הגמרא, שאפילו מדין שניהם אפשר לעשות. והרמב״ם לא הלך לפי הסדר, כי הרמב״ם אומר שעיקר קידושין זה בהנאה. ולכן הסדר הישיר, ראשית כל, אמר, היא אמרה לו, תן דינר לפלוני, ואקדש אני לך. הוא ממש מענה אותה, שהוא עושה את רצונה, והוא נותן לה, הוא נותן לפלוני, בגלל שהיא ביקשה ממנו. הוא אומר לה, את מקודשת לי, עשיתי מה שרצית, אז תהי מקודשת לי. היא נהנית, שהוא שומע בקולה. פעם השנייה, עוד פעם, היא אומרת, תן מענה לפלוני וקדש אני לא. הוא מקבל. הוא אומר, אני אעשה לך הנאה. אני מקבל את הדינר הזה שאת רצית שאני אקבל, ואת נהנית מזה, אז אני מקדש אותך בהנאה הזאת שיש לי. אני עשיתי משהו בעניין הזה, אני קיבלתי, ועשיתי בשבילך כדי שאת תתקדשי. אז את נהנית מזה. אז אני נותן לך הנאה, את מקודשת. הרב הוא בעצם לא נותן לה הנאה. אחר נותן לה הנאה, היא אומרת, כן, הוא אומר, אחר אומר לה, אלך מנה תתקדשי לפלוני, המקדש לא עושה לה שום הנאה בעצם, הוא עושה הנאה הכי עקיפה שיכולה להיות, כי קודם או שהוא נתן על פיה, או שהוא קיבל על פיה, עכשיו הוא לא נתן על פיה, ולא קיבל על פיה, הוא לא היה בעסק בכלל, אבל הוא גרם שיהיה לה הנאה, זה עוד שלב של הנאה ממנו הנאה יותר רחוקה, לכן הרמב״ם הולך לפי הסדר. ראשית כל, הנאה הכי ישירה. את אמרת שאני אתן לפלוני ותהיה מקודשת? נהנית, שאני עשיתי מה שרצית. אז תתקדשי בזה. את אמרת שפלוני ייתן לי, ובזה את תתקדשי לי. הסכמתי לקבל, הוא הסכים לתת, אני עשיתי לחנה, אני הייתי שותף בדבר, אז תתקדשי לי בזה, נהנית ממני. אז היא מתקדשת. עכשיו מישהו אחר אומר לה, קח קחי מנה ותתקדשי לפלוני. הפלוני הזה לא קיבל שום דבר ולא נתן שום דבר. אבל הוא גרם להנאה. בלי שהוא עשה איזה פעולה ממשית. זה עוד שלב. אני בגללי, הוא נתן לך. אז אני זה בגללי, כן? את נהנית ממני, כי אני גורם לזה שהוא נתן לך. אז היא מקודשת ממני. כלומר, לדעת הרמב״ם, הנאה צריכה לבוא בלי המקדש למתקדשת, לא ממישהו אחר, ואז היא מתחייבת למישהו אחר. זה צריך לבוא מהמקדש למתקדשת. הוא עושה לה את הנאה. ובהנאה הזאת היא מתקדשת. זה לא סדר קנייני רגיל. זה סדר כזה שקידושין זה צריך להיות באיזה חיבור נפשי. כן, זה לא משהו נכון, נכנס כאן לענייני מחשבה. קידושין זה הוא צריך לתת לה הנאה, ובהנאה הזאת היא מקודשת, היא נהנית ממנו, עושה בקולה, יש ביניהם כבר קשר שהוא מתחשב איתה ועושה לה הנאה, אז היא מקודשת. אבל לא, זה לא סדר קנייני רגיל. זה דעת הרמב"ם. אבל הראש, הוא לא הולך ככה. התוספות, כפי שאמרנו, גם כן לא. התוספות שאומר שמתנה על מנת להחזיר מדאורייתא זה בסדר, אפילו שאין הנאה, התוספות לא אומר כך. והראש, הוא מפרש שזה שהיא אומרת, בדין ערב, היא אומרת, תן מלא לפלוני. וקדש אני לך, שזה מדין ערב, וכשנתן המנה לאותו פלוני, אמר לה, הרי את מקודשת במנה שנתתי לי פלוני, מקודשת מדין ערב. הוא לא אומר לה בהנאה, הוא אומר לה, נתתי לו מנה, ואת מקודשת. אני מקדש אותך בזה, מקודשת מדין ערב. וכן, אלך מנה והתקדשי לפלוני, ועשהו פלוני שליח, אלא שנותן המנה משלו. אז הוא אומר לה אותו דבר. הרי את מקודשת לי בין המנה שנתן לך פלוני מקודשת. מדין עבד כנעני שקונה את עצמו בכסף על ידי אחרים. וכן הלאה. זאת אומרת, לא מזכיר הראש בכלל גדרי הנאה. אנחנו הולכים אפילו יותר חריף. הר"ן מביא דברי הרמב"ן, זה על דף ח' עמוד ב', כתב הרמב"ן, למאי דאמרינן תנן על גבי סלע אינה מקודשת, תנהו לכלב אינה מקודשת, למה בחד גוונה נינו, דבתנן על גבי סלע, אפילו אמרה ותקדש אני לך, לב כלומו, משום דלב מי דעבד הפומה. כלומר, הוא שם את המנה על גבי הסלע, הוא לא הפסיד שום דבר, המנה כאן נמצא, היא לא קיבלה אותו, כי הסלע הזה, אפילו אם הוא שלה, הסלע, אבל זה חצר שאיננה משתמרת, היא לא קונה את זה. היא לא היה חצר המשתמרת, אז ודאי שהוא עשה משהו על פיה, הוא נתן לה. אבל בתנאו לכלב, אילו אמרה ואתקדש אני לך, מקודשת, שכיוון שהוציא ממון על פיה, מקודשת מדין ערב. זאת אומרת, היא אמרה, תן לכלב, לא כלב שלה. אם אתה תיתן את זה לכלב, היא רחמה עליו. תיתן את הכיכר הזה לכלב, הרי אני מקודש לך. מה שהכלב מקבל הוא לא מזכה להכלב את את הכיכר כמובן, אבל הוא הוציא ממון על פיה, ולכן היא מקודשת. זה חידוש גדול. דין ערב כאן מתפתח, שלא צריך מישהו לקבל את זה, אלא צריך שהוא יוציא. הוא מפסיד ממון, היא מקודשת בזה. בתנאו לכלב, היא לא אמרה, התקדש לכם מקודש, וכיוון שהוציא ממון על פי המקודש, וכן בדיני ממונות. האומר זרוק מנה לים ואתחייב אני לך, חייב על פיו שעל פיו הוציא. כלומר, גם אפילו בדיני ממונות, לא זה לא קידושין רק. הוא אומר לה, אחד אומר לשני, זרוק מנה לים, אני אשלם לך את המנה הזה. אז הוא נהיה חייב. הוא מקשה משואל, הוא מתרץ, ואומר, ומסיים, כן. ואזרוק מנה לים ואתחייב לך, או אקדש אני לך, מתחייב ומתקדשת מדין ערב, שעל פיו הוציא, זה דעת הרמב"ן. הראש מביא את דעת הרמב"ן הזו, והוא אומר שלא כן, הוא לא נראה לו כך. נראה לו שאם הכסף הזה לא ניתן לאף אדם, אז היא לא מקודשת, אבל בכל זאת הוא אומר שצריך להחמיר מחשש לדעתו של רמב"ן. והר"ן אומר, ואחרים כתבו, דלעולם לא מחייב מדין ערב, אלא במוציא ממון מרשותו לרשות אחר בן דעת, לפי שבזכותו של זה מתחייב זה מדין ערב. אבל במוציא ממון לאיבוד, כי אחא, אף על גב דאמר, בהדיה ואתחייב אני לך, לא מענה. וכן זרוק מנה אל הים ואתקדש אני לך, לאו כלומו. וכן דעת קצת חכמי הצרפתים הרשב"א. זאת אומרת, יש כאן מחלוקת ראשונים, דעת הרמב"ן, אם אדם מוציא מנה, ואף אחד לא זכה בזה, הוא זרק את זה לים, אמר לאישה, הרי את מקודשת לי, על מנת שזרוק מנה לים. או היא אמרה לו, אם תזרוק מנה לים, אני מוכנה להתקדש לך. למה היא אומרת דבר כזה? היא רוצה לבחון אותו, אם הוא קמצן, איך הוא, באופי שלו. נראה אם הוא מוכן לעשות את רצונה באופן כזה. על כל פנים, היא אמרה לו, אם תזרוק מנה לים, אני אתקדש לך. הרי זו מקודש של דעת הרמב"ן. ואחרים אומרים, לא, צריך שיקבל את זה בן דעת. ואם קיבל את זה בן דעת, אז היא מקודשת. כי היה כאן מעבר לרשות אחרת, אז היא מתקדשת בתמורה לזה שמישהו אחר זכה, אז היא מתקדשת. זה כאילו היא זכתה, לא בדיוק כאילו היא זכתה, כי לא צריך שהוא יהיה שליח שלה לזכות אותה. כי אני אביא אחר כך ראיה לדבר הזה. אפילו למשל, אם היא אומרת, אני מרחמת על אני פלוני, ואני רוצה שתיתן לו צדקה. ואני מתקדשת לך, אבל אני לא רוצה שאני הזה ידע שאתה נותן לו בשביל זה שאתה מקדש אותי. אני רוצה, תיתן לו ככה סתם. אתה תיתן לו, אתה יכול להגיד, תגיד לי, הרי את מקודשת לי במנה שאני נותן לעני, ותיתן, הוא לא ידע שזה, לי יש חלק בזה. גם כן תהיה מקודשת. לא צריך שהמקבל, הוא יקבל בשביל האישה. צריך שהוא ייתן, יוצאים מרשותו לרשות אחרת. ואז היא מתקדשת בזה. וראיה, יש לי ראיה. והראיה הזאת, דיברנו בדרך ונוסענו לחתונה עם רב מוישה, הוא הזכיר את הרן הזה. ובאמת ממנו יש ראיה, זה רן לדף יוטט. אמר רבא, אמר רב נחמן, אומר אדם לביתו קטנה, צאי וקבלי קידושייך, מדברי רבי יוסי ברבי יהודה, שאומר מאות ראשונות להביא קידושין. ולא ניכנס בפרטי הדבר. אומר אדם לביתו קטנה צעיק וקבלי קידושייך מדברי רבי יוסי ברבי יהודה. שואל הר"ן, למה צריך להגיד מדברי רבי יוסי ברבי יהודה? זה מדין הרב. אומר אדם לביתו קטנה צעיק קבלי קידושייך, הוא צריך לקבל את הקידושי, כי בת קטנה אביה מקבל קידושיה. אבל הוא אומר לה, את תלכי תתחתני, אני מרשה לך ללכת לקבל קידושי. יש כאן דין ערב, למה היא לא תהיה מקודשת? אומר הר"ן, למה באמת זה לא דין ערב? מפני שהאבא לא יודע מי המקדש. אז זה כבר לא דין ערב, הדין ערב צריך לדעת למי הוא מתחייב, את מי הוא נותן לאישה, והוא לא יודע. לכן זה לא דומה לדין ערב. זאת אומרת, אם הוא יגיד לביתו קטנה, צאי קבלי קידושייך מרובן, היא תהיה מקודשת מדין ערב. זה מה שכאן כתוב ברע. הבת לא יכולה לקנות את זה בשביל אביה. לא צריך גם את הקניין הזה. הבת מקבלת מדין ערב, כך הוא אומר. דין ערב זה, זאת, היא קטנה. היא לא יכולה לזכות לאחרים. כן. מה? המקדש הוא נותן את זה לקטנה במקום לתת את זה לאביה. אביה צריך לקבל את הקידושי. הוא נותן לקטנה, זה לא חשוב, הקטנה הוא למישהו אחר, לא משנה. הוא נותן לבת הקטנה הקידושי במקום לתת את זה לאביה, ואם וכאילו אביה מקדש אותה, כן? כי אביה הוא הביילים על הקידושי. אז הוא נותן לקטנה, וזה דין ערב, זה מה ששואל הר"ן, שזה יהיה דין ערב. רק הוא אומר שזה לא יכול להיות דין ערב מפני שהוא לא יודע למי הוא מקדש. ולכן צריך את רבי יוסי ברבי יהודה במקום שהוא אומר צאי וקבלי קידושייך, ואיך זה עובד לפי רבי יוסי ברבי יהודה, כי באמת האב מקבל את הקידושין, כי מה שהבת זוכה אביה זוכה. זה, אבל זה דין ברבי יוסי ברבי יהודה. אבל מדין ערב זה יכול להיות אם הוא אומר לה במפורש צאי וקבלי קידושייך מפלוני. אז כיוון שהוא יודע האבא מי המקדש, כלפי מי כאילו מתחייב, אז יש כאן דין ערב שהוא לא קיבל. כי דין ערב זה שהוא לא קיבל. על ידי הקטנה הוא לא יכול לקבל. אז זאת אומרת שדין ערב זה, אתה יכול לתת את זה למישהו שהוא זוכה בזה, וברב זה שמישהו זוכה בזה, כבר הקידושין חלים. אף על פי שזה לא עובר, כי זה לא בשליחות של של האישה המתקדשת, כי קטנה אין לה שליחות. מה? קטן יכולים לזכות אותו, ומה שקנה קטן זה שייך לאביו. ככה הר"ן מסביר בהמשך. אבל זה רק לפי, כלומר, זה לומדים ברבי יוסי וברבי יהודה, לא מדין ערב. המאירי נותן קצת הסברה על העניין הזה. ונם על גבי סלע. יש דעה ש... לתוספות, יש דעה שהראש מביא, שהיא אומרת לו תן על גבי סלע. אם זה היה סלע שלה, אז היא מקודשת לא מפני שהוא שם את זה על הסלע, אלא מפני שהיא הביעה את דעתה שהיא רוצה להתקדש. כי אומרת תן על גבי סלע, וזה סלע שלה, סימן שהיא רוצה להתקדש. מה הוא עושה כדי לקדש אותה? הוא נותן לה, זורק אותה לחיקה. יש כאן מעשה קניין, הוא לא שם את זה על הסלע, כי הסלע היא לא יכולה לזכות. רש"י אומר שכן, מדין חצר, אבל הראש אומר, התוספות לא מדין, מדין גילוי דעת, מה זה תנם על גבי סלע, אם היה סלע שלה מקודשת. ויש מפרשים באופן אחר. ا כי אם תפרש, יש פירשו גדולי הראשונים, הטעם שחצרה קונה לה. אבל אם הטעם שחצרה קונה לה, אז אם היה סלע של שניהם, למה היא מקודשת מספק? כי חצר לא קונה כשזה סלע של שניהם, היא לא קונה לה. כן. ולכן הם פירשו שזה כמו שבתן מנה לפלוני וקדש אני לך מקודשת, ואין לנו מקפידים אלא על דעתה, כך כתוב המפרשים. ומכאן נראה שהם נמשכים בסלע שלה לתם גדולי הרבנים. מקום יקום יש לשאול, הועילו בסלע שלה אתה בא מתורת חצר, היה לך לומר בשאלה של שניהם שאינה מקודשת, שערי חצר של שותפים אין קונים בזה מזה, אלא אם כן המקח בקופת הלוקח. אלא שרוב הגאונים מפרשים בסלע שלה שלא מתורת חצר הוא, אלא מאחר שהסלע שלה אומדן הדעת הוא שבלב שלם היא אומרת כן, ושהיא מחזקת עצמה כמקובלת בכך. תן את זה פה, תשים את זה, זה מספיק לי. זה, היא לא קונה את זה. בסלע שלה היא לא קנתה את זה, אבל דעתה היא שאם תתן את זה פה אני מסכימה להתקדש. אז איפה הקניין? אין פה קניין. לא צריך קניין, אומר המאירי. וזהו ששאלו בסלע שלהם שמה הועיל ויש לו חלק בה, אין זה כי אומרת איני חפצה בהם. כלומר, אם היא אמרה על סלע שלה, אז אנחנו רואים שזה מה שהיא רוצה, תעשה את זה ככה ואני מתקדשת. אבל בסלע של שניהם, לא יודעים מה כוונתה. אולי לא מתכוונת לא להתקדש, אולי כן להתקדש, זה ספק. לא מדברים כאן מצד קניין. אם אנחנו נדע שבסלע של שניהם היא כן מתכוונת להתקדש, היא לא אמרה לו סתם תנם על גבי סלע של שנינו. היא אמרה, אני מתקדשת לך, אם אתה תיתן את זה על הסלע, אז זה שזה שייך לשנינו. היא אמרה במפורש, אני מתקדשת על מנת שתראה את זה. אין כאן קניין. יש כאן רק הוא עשה מה שהיא ביקשה. איפה הקניין? איך היא מתקדשת על ידי זה? אומר המאירי. ומכל מקום הם מתרצים שאין שער מקחין דומים לקידושי אישה. שהרי יש דברים הרבה שאתה צריך להם בשער קניינים שאין צריכים לקידושי אישה, כגון משיכה והגבעה ודומיהם, ששער מקחין, הועיל וגופו של דבר הוא קנוי, צריך קנייה חשובה יותר מן האישה. כלומר, לא צריך ממש קניין ממש בקידושי. צריך שהוא יגיד לה דבר שהוא יעשה מה שהיא רוצה. ואם הוא עושה מה שהיא רוצה, והיא גילתה דעתה שזה ניחה לה, אז היא מקודשת. זה כאילו מוותרים כאן על דיני הקניינים. כך לפי המאירי, לפי זה דעה חריגה. אבל זה מקרב אותנו גם לדעות האחרות, שאומרים, קידוש אינשני קצת מכל הדברים האחרים. זה לא ממש קונים את האישה. אם ביניהם יש איזו הסכמה, הוא עושה לנחת רוח, היא מבקשת משהו, והוא עושה מה שהיא ביקשה, אז למרות שהיא לא קנתה, אבל הוא עשה מה שהיא ביקשה, הוא לא צריך להגיד לה בהנאה שאת נהנית בזה שאני עושה את זה. הוא עושה מה שהיא עושה, מה שהיא ביקשה. היא מקודשת. כמובן שלפי הרמב"ן זה פשוט, שהרמב"ן אמר שאפילו אם אומר, היא אומרת לו זרוק מנה לים מקדש עניך מקודשת, היא עושה מה שהיא ביקשה, לא היה כאן שום מהעסקיניה, גם כן היא מקודשת. לפי הרמב"ם, אז אנחנו יכולים להגיד שהכל, הרמב״ם לא התייחס לדברים הללו, בסלע הרמב״ם לא פירש שום דבר, שאנחנו לא יכולים להוציא מדברי הרמב״ם איזה, הוא רק אמר, אם בסלע שלה מקודשת, אם שלה לא מקודשת, לא יודעים מאיזה סיבה היא מקודשת בסלע שלה ברמב״ם. זאת אומרת, אנחנו נרחבנו קצת לצד זה שלפי שיטת התוספות והראש, אנחנו, שהקידושין הם לא, אם אדם עושה קניין, נותן למישהו אחר, אז היא מקודשת בקניין הזה, אפילו דעה אחרת, אפילו לא עושה קניין, אלא מפסיד. מפסיד על פיה של האישה, אז היא גם כן מקודשת. לא צריך להגיד לה בינאה, אלא הוא מפסיד, היא מקודשת. וזה לדעות הללו. הרמב״ם אמרנו שצריך שקידושין בהנאה. אור שמח מרחיב את הדבר ואומר שבמחלוקת הזאת שנחלקו התוספות והרמב״ם, הם נחלקו לשני הצדדים. אם יש הנאה לרמב״ם מקודשת, לפעמים הנאה בלי קניין מקודשת, וקניין בלי הנאה לתוספות מקודשת. הרמב״ם בפרק ד' הלכה י"ט אומר הרמב״ם כך, שאם אדם אומר לאישה, נותן לה תמרה, הוא אומר לה, המקדש בפחות מפרוטה אינה מקודשת. קידשה בכלי, באוכל או כיוצא בו, זה שווה פחות מפרוטה, הרי זו מקודשת בספק, וצריכה גט בספק, שם הדבר זה שווה פרוטה במקום אחר. הלמדת שכל המקדש בשווה כסף, אם היה שווה פרוטה באותה מדינה, הרי קידושי ודאי, ואם אינו שווה פרוטה, הרי אלו קידושי ספק. זאת אומרת, פה זה לא שווה, אבל יכול להיות שבמקום אחר זה יהיה שווה פרוטה. היא מקודשת, אם אתה תדע בוודאות שבמקום אחר זה שווה פרוטה, היא תהיה מקודשת. בתנאי שכמובן יכולה לקחת את הדבר הזה למקום אחר, ושם היא תהנה בשווה פרוטה. בדין קניינים, אומר אור שמח, אם אדם ירצה לקנות בדבר ששווה פחות מפרוטה כאן, ובמקום אחר אולי הוא שווה פרוטה, לא יקנה. כי אין לך מקומו ושעתו. צריך. אבל הרמב״ם אומר כאן שזה ספק מקודשת, אף על פי שפה ודאי זה לא שווה פרוטה, אולי במקום אחר זה שווה פרוטה, כי אפשר ליהנות, למרות שאין כאן קניין. אבל יכול להיות מזה הנאה של פרוטה, אז היא מקודשת. זה הרמב״ם לשיטתו. הרמב״ם לשיטתו שקניין בעבד כנעני קונה כאן, אבל בדיני ממונות לא אמרים על דיני עבד, חוץ מעבד כנעני בעצמו לא אמרים על את הדין הזה. כך זה מובא בתור יש אומרים בשולחן ערוך, שדין עבד כנעני חל בדברים אחרים. יש אומרים מביא שם הגרא, והרמב״ם לא סובר כך. הרמב״ם סובר שאין דין עבד כנעני ודין שניהם כמובן בשאר קניינים, רק בדיני ממונות. כי יש כאן, רק בדיני קידושין, סליחה, כי קידושין העיקר זה ענה, וענה כפי שהרמב״ם מסביר, יש בזה ענה. ואני רוצה להביא עוד איזה ראיה, איזה הסבר על פי הדבר הזה. זה מוצא, עוד אחד. כן, הרמב״ם בפרק היה לכך עת. הרמב״ם אומר, הנכנס לבית חברו ולקח לו כלי או אוכל וכיוצא בזה וקידש בו אישה. אני מדלג לסוף ההלכה. אם קידשה בדבר שאין בעל הבית מקפיד עליו, כגון תמרה או אגוז, הרי זו מקודשת מספק. מהו הספק? מסבירים, תמרה או אגוז, האם זה ספק פרוטה או לא. דבר זאת אומרת, אם זה שווה פרוטה, היא תהיה מקודשת. אבל זה תמרה או אגוז, ספק אם זה שווה פרוטה. בדבר שאין בעל הבית מקפיד עליו. דן בזה אבני מילואים. אני יודע, ביהודה מסביר, אם הוא לא מקפיד, אז מה? זה שלו. איך הוא מקדש בזה? הוא לא מקפיד. אבל איך זה יוצא מרשותו? אומר הנוידע ביהודה, אם הוא לא מקפיד זה הפקר. אדם שלא מקפיד על דבר שיקחו את זה ממנו זה הפקר, אבל בתנאי שהוא לא מקפיד לאף אחד. בא אבני מילואים ואומר, זה לא מתורת הפקר, אלא מתורת מתנה. אם אדם לא מקפיד, תורת מתנה זה אפילו לאנשים מסוימים, זה לא לכולם צריך להיות. כלומר, כאן צריך להיות אינו מקפיד לפי שיטת הנוידע ביהודה, שהוא לא מקפיד לגמרי, מי שיקח את זה, זה לא אכפת לו, גוי, יהודי, שונא שלו, אוהב שלו, לא משנה לו. על אדם כזה דיברו, כך לפי הנוידע ביהודה. ולפי אבני מילואים, לא, מדובר כאן על ידיד, אבל עליו הוא לא מקפיד שיקח, אז איך הוא זוכה בזה? כשאדם לא מקפיד, זה כאילו נותן מתנה לכל מי ש... לידידים שלו שהם יכולים לקחת את זה. ואני אומר, לא צריך את זה ולא צריך את זה. לא צריך הסברים. הוא לא מקפיד. אפשר לעשות להנאה מזה. אני יכול לתת את זה לאישה. הוא אומר, לקחי, תאכלי את התמרה הזאת, תהני ממנה, ותהיה מקודשת לי. זה התמרה של פלוני, אבל הוא לא מקפיד עליי. וכיוון שהוא לא מקפיד עליי, אני עושה לך עכשיו הנאה. לא הקניתי לך שום דבר. זה של הבעל הבית. אבל יש לי רשות לתת לך ליהנות. אז אין כאן קניין, יש כאן רק הנאה. אבל היא מקודשת בענה, מה בכלל הבעיה? אני לא יודע מה ההתלבטות. למה צריכים הסברים? משהו לא בסדר בהבנה שלי כנראה, הנודע ביהודה ואבני מילואים הם לא, יודעים מה שהם אומרים. אבל בעצם למה צריך את זה? למה צריך את זה? הוא לא מקפיד על זה. בסדר, הוא לא מקפיד על זה. הוא לא אכפת לו. כשאדם בא לאכול אצל מישהו בבית והוא מציע לך לאכול, הוא לא מקנה לך את זה, אתה אוכל את שלו. לא צריך לעשות כאן מייסי קניין, לעשות אגבוהג בשביל החול, אתה לא צריך, אתה אוכל משהו שלא. יש לך רשות להשתמש בזה. אם יש לך רשות להשתמש בזה, אתה יכול לעשות לזה ענה למישהו. מה? אנחנו מדברים על המצב הזה, זה הרמב״ם מדבר על המצב הזה שהוא לא מקפיד. אנחנו לא, זה נקודה. מה?
אתה לקחת את הדמרה לבד. יאה.
היא לא לקחה לבד, הוא לקח, והוא נתן לה. היא לא יכולה אולי להיכנס לבית הזה, אני לא יודע.
ואם להסביר,
אם אני לא מקפיד, למה אני צריך, למה צריכים יותר מזה? אני לא מקפיד, אני לא מקפיד, מישהו לוקח, משתמש, מה הבעיה? אני לא מקפיד. מה הבעיה? צריך להקנות בשביל שיהיה רשות להשתמש. אדם לא מקפיד, זה כבר מספיק. אני רק רוצה להוסיף עוד נקודה אחת. אולי מה שהכריח את הרמב״ם להלכת על הדרך הזאת, זה הגמרא בדין ערב. שהרמב״ם בדין ערב בהלכות מכירה, הוא אומר לנו סיפור אחר לגמרי. הרמב״ם אומר שאיך מתחייב הערב בהלוואה, כן, בהלכות הלוואה, איך הערב מתחייב? כי אדם יכול להתחייב אותם. אני יכול להגיד, אני חייב לך מנה, ונהיה אני חייב. זה שיטת הרמב״ם. בקידושין אנחנו לא יכולים לעשות את זה. שהאישה תגיד, אני מתקדשת לך, מעצמי חייבת לך להיות אשתך. זה היא מקנה את עצמה לבעל. זה לא טוב, זה לא שייך. אם נגיד כשהוא אומר, היא אומר, תן מנה לפלוני וקדש אני לך, זה דין הרב הרגיל. שהרמב״ם אומר, דין הרב הרגיל בלכות מלווה. זאת אומרת, אתה תיתן לפלוני, ואני מתחייבת לך. ומה שאני נהנית זה רק שלא יסמכת, כן, בדין הרב. זה לא מצד ההקנאה שעל ידי שאני נהנית, אלא דין הרב הרגיל, זה לא שייך בכלל. לכן בא הרמב״ם ואומר, זה בכלל לא ממש דין הרב. מה שיש בדין הרב שאפשר לקחת מזה, שיש הנאה לרב שסומכים עליו, ושעושים דברים על פיו, זה משם אנחנו יכולים לקחת את העניין הזה, אבל זה לא ממש דין הרב. זאת אומרת, כאן מוכרחים להגיד בנאה שהבעל נותן לאישה. אי אפשר להגיד את זה אחרת. זה לא דין, דין הרב הרגיל, זה לא יכול להיות קידושין בכלל. דין הרב הרגיל זה שהרב מתחייב בלי לקבל שום דבר. זה שהוא נותן על פיו, זה לא עושה את החיוב. זה אדם יכול סתם להתחייב. אז כאן אנחנו צריכים את ההנאה. אז מבין הרמב״ם שנקודת הקידושין היא בעצם בזה ש... בגדר הזה, בדמיון לערב, זה רק מצד ההנאה. ואז הרמב״ם הולך לכל אורך הדרך. שבעצם בקידושין זה דין הנאה. וזה קצת משלים את הדברים שאנחנו דיברנו בשיעור הראשון, שגדר קידושין זה לא ממש גדר, זה לא קניינים הרגילים. וכמו ששטר, אדם נותן לאישה שטר, והוא אומר, את אשתי, זה לא גדר שטרות הרגיל. שטר האישה צריכה לתת לאיש שהיא מקנה את עצמה לה, ומתקדשת. הוא מודיע לה, אני לוקח אותך תחת חסותך. בכסף אותו דבר. את שלי, אני כבר נותן לך הנאות, אני עושה לך כל הדברים, כמו שהבעל עושה לאשתו, שהיא עושה לה כל מיני הנאות. אז נתינת הכסף היא בעצם התחלת החיים של היחד שהוא מתחיל כבר לטפל בה. זה לא גדר קנייני כל כך. זה גדר ביטוי. מה שאני עכשיו נותן לך הנאה, מפני שאני עכשיו כבר את שלי עכשיו, אני נותן לך עכשיו הנאות. אני מקדש אותך עכשיו, ועושה לך אותך אשתי, ואני נותן לך הנאות, כי ככה זה הסדר שהבעל מענה את אשתו, צריכים לדעת את זה, כן? אז, ולכן אם הוא עושה את רצונה, ואפילו לא מה שבדרכי הקניין, גם כן זה מספיק לפי הראשונים אומרים את הדבר הזה. יש דעות שאומרות שבכל זאת הסדר של קידושין זה מוכרח להיות בסדר קנייני. אבל ברמב"ם אפשר להסביר את זה כפי שדרנו כעת.